שלום קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש והמרתק בספר הקדוש, אורות מת רבנו הרב קוק, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בעמוד קט"ו, בתוך למהלך הידיעות בישראל, פרק ו', ואנחנו עסוקים במהלך של ההיסטוריה, כשההיסטוריה מהווה כמין זירת התגוששות, התנגשות והתחברות של שתי אידאות, אלוהן האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. כך לימדנו הרב, ואנחנו למדנו על מערכת יחסים מסובכת בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, גם בעמים, גם בעם ישראל. במהלך הגלות הערכנו בזה הרבה. ואנחנו מדברים כאן על ההתאחדות המחודשת של האידאות בשיבת ציון, בזמן הגאולה. אם נאמר בצורה סכמטית ביותר שהבית הראשון הצטיין בקדושת הכלל, והבית השני הצטיין בקדושת הפרט, בית שלישי מצטיין בחיבור בין שתי האידאות, כלל ופרט. כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. כשאנחנו אומרים בית ראשון, אין הכוונה רק לבית הראשון, אלא לכל הזמן העתיק עד חורבן בית ראשון. הזמן שבו הייתה השראת שכינה בצורה מורגשת, נוכחת אצל בני האדם. כשאנחנו אומרים בית שני, אין אנחנו מתכוונים לבית שני בלבד, אלא בעצם אפשר לומר ימי בית שני והגלות בעקבותיה, או גם גלות שלפניה בגלות בבל וגם גלות אדום. כשאנחנו מדברים על בית שלישי, אנחנו מדברים מאז ראשיתה של הציונות ואילך. כן, כך שניתן לומר שאפשר לחלק את ההיסטוריה בכללה לשלושת המהלכים האלה, בית ראשון, שני ושלישי, כשבית שלישי מהווה כמין סינתזה דיאלקטית, אם נשתמש בביטויים של הגל, סינתזה בין שתי התקופות של בית ראשון ושל בית שני. זאת גם הסיבה שבית שלישי הוא נצחי, משום שהחסרונות שיש בבית ראשון והחסרונות של בית שני נעלמים בגלל ההשלמה של שני הבתים זה את זה. דיברנו על כך גם שבמהלך הגלות האידאה האלוהית נעלמה מן העולם, מה שמכונה אצל חז"ל סילוק השכינה. לעומת זה, האידאה הלאומית הלכה ונעלמה מן הזירה המציאותית. אין לעם ישראל יותר מדינה. אז מה נשאר מן האידאה האלוהית ומן האידאה הלאומית? נשאר איזה מין מהדורה מוקטנת, מה שמכונה בשם האידאה הדתית. דתית. דתית. דלת, תו, יוד, תו. כפי שהסברנו בהרחבה בשיעורים הקודמים. מתוך כך עולה השאלה, מה קורה בזמן התחייה הלאומית, ומה גורם לתחייה הלאומית, הווה נקרא בפנים, בעמוד קט"ו. האידאה
הלאומית לפי הרב קוק, היה רק
לעם
ישראל, או לכל
מה היה? אתה שואל ככה, האם האידאה הלאומית זה דבר שהיה רק בעם ישראל, או בכל האומות? שאלתך מעלה אצלי ספק גדול, שמה לא היית בשיעורים? באת באמצע, הרי... אבל אם תתבונן לרגע אחד בכותרות, הווה תסתכל לרגע אחד בעמוד קוף ב' ותראה את הכותרת, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. אם אתה עובר לעמוד קוף ד', האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. אם כן, זה בעצמו עונה על השאלה. אבל האמת היא שיכולנו לדעת את זה גם מהכותרת של המאמר בכללו, למהלך האידאות. בישראל. עצם הצורך לציין בישראל, מציין שיש גם בעמים. אכן. כן. שלא לדבר על כך שגם בתחילת השיעור הזה, העירונו על כך שהרב לימד אותנו על מערכת היחסים הסבוכה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית באנושות בכללה ובישראל בפרט. אם כך, ששאלתך עוד יותר לא מובנת, אלא אם כן, זה דברים עמוקים, דברים שאני אינני מצליח להשיג. לא, זה בסדר, זה בסדר, חלילה וחס. טוב, אבל פשוט סיפקת לי הרמה להנחתה, מדוע שלא נשתמש בזה, אתה יודע, זה כזה מפתה. טוב, ההכשר, אז אני קורא עכשיו בפנים בעמוד קט"ו, הכותרת. התאחדות האידאות בכנסת ישראל בתחייתה בארצה, רשמי דרכיה ופעולותיה. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את האירוע, את ההוראה האלוהית העליונה להיות לו לנשמת חיים. נתרגם את זה לעברית פשוטה. מתי נולד ילד? כשיש מספיק חומר כדי לקבל נשמה. אין מספיק חומר, אז אין נשמה, אז הילד לא ייוולד, נכון? כמו כן גם, הרוח הלאומי של עם ישראל צריך לקום לתחייה, צריך להיוולד, כן? איך כתוב, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד, כי עשה. אז משמע שהגאולה זה סוג של לידה מחודשת. אז כל לידה מזקיקה הכנה לקבל את הנשמה. אז יש גם הרוח הלאומי בעם ישראל קם לתחייה כשהוא במצב שהוא יכול לקלוט את האידאה האלוהית. מובן מה שאני אומר? כשהתנאים אינם מאפשרים עדיין את חזרת השכינה, אז גם אין חזרה לציון. ברור? כמו שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה, שלא ייכנסו ישראל לירושלים של מטה, ניתן לומר גם בכיוון הפוך. ישראל ייכנסו לירושלים של מטה כשהם ידעו שהקדוש ברוך הוא גם יכול להיכנס לירושלים של מעלה. מובן? טוב. ובכן, שוב נקרא את המשפט המתוק הזה. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההורה האלוהית העליונה להיות לו לנשמת חיים. אגב, אנחנו רואים כדבר מעניין, מה בעצם גרם לרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה בדורות האחרונים? הלאומיות החילונית. כן? כנראה שיש בלאומיות החילונית מרכיבים הכרחיים לשם קבלת ההורה האלוהית, שאינם מצויים דיים בתוך הדתיות. כלומר, בית המדרש, אמנם יש בו הרבה קדושה, הרבה דברים נפלאים, אבל עדיין אין לו יכולת לשאת בקרבו את האורה האלוהית העליונה. הוא מסוגל לשאת בתוכו את האורה האלוהית התחתונה, המוקטנת. אבל האורה האלוהית העליונה צריך בשביל זה מרחב של חיים הרבה יותר גדול. אולי כדי להשלים את זה, נדים לשמור על הדף, אבל לעיין לרגע אחד בעמוד קוף ממהה. פסקה ה. עמוד קוף ממהה, כן, כן, כן. קוף ממהה זה בין קוף ממדלת לקוף ממבב, זה לא מסובך כל כך. פסקה ה. אומר הרב קוק, כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שואבים כל אחד לפי ציורו חיים ממעיינה הכללי. כן? כלומר, יש יותר כסף, יש יותר שטחים, יש יותר מערכת בריאות, תרבות וכו', הנשמה גדולה יותר. יש ביטוי כזה בחז"ל לגבי נביאים. אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. כלומר, כדי להיות נביא צריך להיות אדם שלם קודם כל, על גבי זה שהאדם הוא אדם שלם, אז יש גם התגלות אלוהית. עם ישראל ידע במשך הדורות להוכיח שהוא חכם. כן? עם ישראל סופר חכם, זה ידוע. במלחמות ישראל הוכיח עם ישראל שהוא גם גיבור. ועכשיו מדינת ההייטק הסטארט-אפית מוכיחה שעם ישראל מסוגל להיות עשיר. וזה חלק מההשלמה של הכלים להופעת הרוח העליון. מובן? חכם, גיבור ועשיר. אנחנו נביא תפוחי זהב מחוף אלת עד חוף שנהב. כל זה יקרה מחר, אם לא היום. ואם לא מחר, אז מחרתה האם. ההכשר של הרוח הלאומי, אם כן אני שוב חוזר לדברים האלה, ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההורה האלוהית העליונה להיות לו לנשמת חיים, ויש כנראה בתוך החילוניות מרכיבים, בתוך הלאומיות החילונית, יש מרכיבים של האפשרות הזאת של בניית הכלי המדובר. כן. אז כך שמדובר פה במשהו רחב תפיסה ביותר. אומר הרב, ואומנם, ואומנם הכוונה, אכן, הזמן עשה את שלו. מעניין, הזמן עשה את שלו. לא ידעתי שהזמן עושה משהו. כן? אנחנו אומרים שהמאורעות עושים משהו, אבל הזמן? אפשר להגיד שזה מטאפורה. אבל נראה שהרב כאן הולך בכיוון שמצאו אצל חלק מחכמי הקבלה, שכל זמן בהיסטוריה יש לו מידה משלו, השפעה אלוהית משלו. אז זה גם פועל. הזמן עשה את שלו. וחושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. כלומר, דברים טובים יצאו מחשכת הגלות. צריך לזכור דבר אחד שקוראים משפט כזה, שהגלות זה דבר נורא והיום. אין אידיאליזציה של הגלות. אבל דברים נוראים והיומים, בסופו של דבר, גם יכולים לגרום, בבחינת גם זו לטובה, יכולים לגרום לדברים טובים. הם כשלעצמם רעים. גלות זה רע. זה חילול השם. אבל מתוך הרע וחילול השם הזה יצאו גם דברים טובים. הווה נקרא. פיזורה של כנסת ישראל בעולם. הכריע הרבה לצד הטוב את מהלך העולם הכללי. יש הרבה דברים טובים שהשפענו. דרך הנצרות והאסלאם בין היתר, אבל גם באופן כללי דרך הפילוסופיה, המדע, ההומניזם, רעיונות אלה ואחרים. אז היהודים השפיעו. ביטול המרכז הלאומי, כלומר אין יותר מדינת היהודים, הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדת. הרי בימי בית ראשון, אם אתה שואל גוי כלשהו, תגיד מי זה יודקה ובקה? תגיד, זה אלוהי ישראל. ומי זה אלוהי מואב? אלוהי מואב, זה כמוש. כלומר, הרעיון שההכרה האלוהית העליונה מתפשטת על כל העולם כולו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ההכרה הזאת איננה מצויה בליבות בני אדם. אני אמרתי שאם הייתם שואלים את גוי, מה הוא היה אומר? זה מה שהוא היה עונה, אבל האמת היא שגם יהודי. יהודי בימי קדם ראה את יודקה ובקה בתור אלוהי ישראל, אבל לא בתור אלוהי העולם. למרות הידיעה הרחוקה שבראשית ברא אלוהים, זה כתוב בתורה, אבל לא חווים את זה. לעומת זה אומר הרב, הביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד וממלכה מיוחדת. אומר הנביא, ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. מי אומר את זה? מלאכי, אחד הנביאים שחיים בראשית ימי בית שני. כלומר, מזה אנחנו לומדים שני דברים. א', שהרעיון הזה היה חדש, ב', שהוא לא היה חדש לנביאים. כן.
למה לא?
נכון. שלמות הכלל זה לא השלמות המוחלטת. זה חלק מן השלמות. איך אומר יפתח הגלעדי? את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואשר יורישנו השם אלוהינו אותו נירש. ורעיון זה הנראה כבודד עזר הרבה לבהירות המושגים הראשונים בכלל והשפעתם לטובה, כלומר זה פועל גם על המושגים הראשוניים שכבר נקלטו בימי בית ראשון, עכשיו הם יובהרו יותר טוב. זה לא קשור לליברלים. זה קשור לקוסמופוליטים. זה כולל אורתודוקסים. הרב שמשון רפאל הירש למשל. כן, כן, ודאי. מה השאלה? נכון. 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 זה גם יתרון וגם חיסרון. יש, האסכולה שהזכרת ראתה בזה יתרון בלבד, או כמעט רק יתרון. הרב אומר, לא, זה חיסרון נורא, אבל יש בזה קצת יתרון. זה הכל עניין של פרופורציה. טוב. הביסום הכללי של העולם. מה זה ביסום? ביסום זה עלייה לטובה. כן, ככה הרב מבין. הביסום הכללי של העולם, הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל. ולכל הפחות מהכרעתה החשובה. מה זה הכרעתה? כמו להכריע בכף מאזניים. לא הכל עשינו, לא הכל בא מן היהדות, אבל היהדות עשתה הרבה. כן, יש טעות מצויה אצל הדתיים. כל דבר טוב בעולם זה בא מהיהדות. חבל שממציאים שקרים כאלה. זה לא נכון. בצלם אלוהים עשה את האדם, ומצאנו בעולם כולו אנשים שהוסיפו הרבה טוב לעולם. ותנא דבליהו, מידני עליי שמיים וארץ, בן ישראל, בן נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. אם כן, אמנם יש לעם ישראל השפעה עצומה במהלך ההתפתחות של האנושות, אבל היה גם דברים שבאו מכוח האומות. לאחרונה התברר שהאנטישמים הצליחו לפעול באופן כזה שיש כמה פרסי נובל לא של יהודים. הביסום הכללי של העולם הבא מהשפעת כוחה של כנסת, זה, מישהו אמר לי פעם ש לא כדאי לי לעשות בדיחות בשיעורים, כי זה מתסכל נורא, כי רואים שהציבור לא מבין. הביסום הכללי של העולם, הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל, ולכל הפחות מהכרעתה החשובה. גם או בייחוד בגלותה ופיזורה, שימו לב לביטוי, גם או בייחוד. גם זה בא לומר שלכתחילה זה גרוע, אבל מה אפשר לעשות? יש קצת טוב. בייחוד אולי לא הייתה ברירה, אלא דווקא באופן הזה. הרב אומר שזה לא כזה משנה לענייננו. הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה. כלומר, עצם זה שעם ישראל משפיע על האנושות, זה גם משפיע על עם ישראל לטובה. שחוזר גם הוא לעורר את רוח החיים באומה. כן, פתאום אנשים מרגישים שהגיע הזמן לשחזר את הזהות הלאומית, לעורר מחדש את הזהות הלאומית של עם ישראל. מה נותן את הביטחון שזה אפשרי? הידיעה שעם ישראל הוא עם שכל העולם כולו מעריך אותו, שעשה הרבה טוב לעם ישראל. ואז אנחנו שואלים את עצמנו מדוע בעצם לא לבטא את טובנו בצורה מובנית יותר, לאומית, מדינית. כן, זה ביטחון של מי שחזר אל הביטחון העצמי שלו. הרב מסביר את זה. החוטא, אשר נפשו הוא טמאה, כל עוד טומאתו בו, ישכב בבושתו, ומכשול עוונו נגד פניו הוא. כלומר, אדם עשה פשלה איומה, אין לו מצח להרים ראש. וגם אם יתגבר בכוח עזות מצח, לפעמים אומר, יאללה, אני אמנם זבל של בן אדם, אני באמת עשיתי חטאים, אבל בעזות מצח אני אפעל כביכול מתוך ביטחון עצמי. אומר הרב, רק מעט יעמוד, ועד מהרה תשוח עליו נפשו, וישוב וישפל בקרבו. כלומר, אין לו באמת עוצמה. רק אחרי רצותו את עוונו, יחוש מחדש את טהרתו ואת עצמו, וישובו לו כוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. כן? שילמתי את חובי לחברה, ריציתי את עונשי. עכשיו אני מרגיש משוחרר. כנסת ישראל, עכשיו אותו דבר, זה לגבי אדם פרטי. עכשיו הרב מסביר שזה גם שייך לכנסת ישראל. כל עוון שהוא. אותו דבר לגבי כנסת ישראל. כנסת ישראל בכל ימי גלותה ידעה את עוונה. כן, ידענו איזה פשלות אדירות עשינו. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, כל הדברים האלה הכבידו עלינו נורא. ידענו שאנחנו פושעים. וחשה את מכאובה הרוחני בחולשה של כלימה פנימית. כל אנשי השם, אנשי השם הכוונה אנשים ידועים, אנשים של שם. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר גם במצב של גלות איומה והשפלה נורא מדכאת רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש קדושי עליון, למשל הרמב״ם. אנחנו רואים שהרמב״ם הוא אדם קדוש מאוד, וגם עם מבט כללי מאוד. כן, הוא אדם שרואה את הדברים בגדול. אפילו בתפיסה, הייתי אומר, פוליטית. אבל זה נוגע לרמב״ם בלבד. לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה והתרוממות עוז בולטת וגלויה, כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהיטהר מטומאתה. רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרים, מאמר ראשון, אומר שהגלות מזככת את עם ישראל. אומר לו מלך כוזר, איך אתה אומר את זה? אנחנו רואים שאתם היהודים, לו יכולתם, עכשיו הייתם קמים והורגים את אויביכם. אז מה אתה אומר שהגלות מזככת? אומר לו החבר, אתה צודק מלך כוזר. מצאת מקום כאבי מלך כוזר, שהרי אנחנו, רוב היהודים, לא מקבלים את הגלות מתוך הכנעה. אם היינו מקבלים את הגלות מתוך הכנעה, היינו כבר מגיעים למדרגה גבוהה ומחישים את גאולתנו. אין מה לדאוג, זה היה רק לפני 900 שנה. מאז עם ישראל קיבל את המוסר של רבי יהודה הלוי, התאהב מאוד בגלות, והיום אנחנו צריכים לעסוק בכיוון השני, של מצאת מקום חרפתי מלך כוזר שלא עולים לארץ ישראל. עד כאן להיום.